שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1080. נדבר עם הרב לייטמן על פרטיות. אנחנו חיים בעידן שבו פרטיות זה דבר שהוא לא כל כך פרטי. מסתבר שיודעים עלינו המון דברים. ולפעמים זה עושה לנו קצת לחץ, קצת הרדות. ננסה להבין מאיפה זה הגיע אלינו ואיך זה מקדם אותנו בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי את הנושא, בבקשה.
אז פרטיות זה באמת אחד הדברים שבאופן טבעי נראה לנו שבן אדם רשאי או זכאי לשמור על הפרטיות שלו. זה בעצם המרחק שהוא רוצה לתפוס מהרשות הרבים, מרשות הציבור. זה מוגן גם בזכויות יסוד, זה מוגן בכל מיני חוקים, ואנחנו לא רוצים לדבר כאן על הפן המשפטי היום, אלא באמת על התופעה עצמה. יש לנו היום, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי שיש המון המון אפשרויות לתעד את כל מה שאנחנו עושים, בצילום, בכל הטלפונים שלנו, אנחנו יכולים להקליט את עצמנו ולשלוח, יש רחפנים שיכולים לצלם אותנו ולתעד את מה שאנחנו עושים גם מבחינת הכל, בטלוויזיות החכמות שלנו אומרים שבאמת אפשר להקליט אותנו, וכל מה שמתרחש אצלנו בסלון בבית בעצם מישהו יכול לדעת, ויש שם באמת שימוש, אוספים עלינו הרבה מאוד מידע, בעיקר מידע לצרכים כלכליים ושיווקיים, ומצד שני, גם אנחנו הפכנו להיות כאלה שבעצם כל הזמן חושפים את עצמנו. אנחנו שולחים מה אכלנו במסעדה, וכולם יודעים איפה היינו, ומי היינו, ואיך נראה הבית שלנו, ומה הדבר האחרון שקנינו, כי ישר אחרי שקנינו, צילמנו את עצמנו עם הסוודר החדש, או עם לא משנה מה. בקיצור, יש היום גם אוספים עלינו הרבה מאוד מידע, וגם אנחנו חושפים הרבה מאוד מידע, תופעה שאולי פעם הייתה שונה לחלוטין, אני לא יודעת אם אי פעם בשבטים הייתה איזושהי פרטיות, או שכל הדברים נראו מאוד מאוד אחרת, במאות השנים האחרונות הבן אדם רוצה יותר ויותר פרטיות, מצד שני המידע שיש עליו הולך ונאגר, והוא גם חושף ויותר מידע על עצמו. בתוכנית שלנו נרצה להבין את התופעה הזאת. ואני רוצה לפתוח בשאלה, בבסיס הקיום של הבן אדם קיים איזשהו צורך פנימי למשהו שהוא יהיה רק פרטי משלו, ולהפריד אותו ממשאר האנשים, שאף אחד לא ידע עליו, או שרוב האנשים או מישהו בוחר לא ידע עליו. מאיפה זה נובע? מאיפה הצורך שיש לבן אדם לשמור על הפרטיות שלו?
מהבושה.
יכול להסביר לנו כמה מילים על זה?
כן. כי יש באדם כאלו מחשבות, רצונות, נטיות ופעולות שהוא מתבייש. וכאן זו השאלה, למה מתבייש? ישנם כאלה שלא מתביישים, ישנם כאלה שמתביישים יותר, מתביישים פחות. נכון?
נכון.
אנחנו מתביישים מדברים שהחיות לידינו לא מתביישות.
נכון.
כן. ילדים לא מתביישים. וגם כן בני אדם, תלוי ברמת ההתפתחות שלהם. דווקא רמת ההתפתחות יכולה לגרום לצניות, ודווקא ההפך, לגרום לטבעיות. אנחנו רואים, במאה ה-20 ו-21, יש לנו הרבה חברות, כן, קבוצות בני אדם, שהם דווקא בעד ללכת ערום, לא להתבייש מכלום, לעשות כל מיני פעולות של מין וצרכים למיניהם, חופשי וכן הלאה, שזה, אולי זה היה פעם בימים ההם, לפני 20-30 אלף שנה, אני לא יודע, אבל אנחנו רואים שזה כך חוזים כאילו לזה. וכאן יש לנו באמת עניין של הפרטיות. מה זה נקרא פרטי? האם יש לאדם משהו פרטי? אם אני נמצא בחברה של הרופאים, אז אני לא מתבייש לספר על עצמי, על כל הדברים הכי אישיים שלי, בוא נגיד לא אינטימיים, אלא אישיים שלי, שאין לי שום בעיה בזה. אם אני מבין ש... אני סך הכל אדם קטן, אגואיסט, שנולדתי והתפתחתי בחברה, ואני תוצאה, פרי של התפתחות החברתית, מה יש לי בעצם להתבייש? במה אני צריך לסגור את עצמי לפני האחרים? רק בתנאי שאני מבין שזה נעים יכול להיות להם או לא. אבל לי זה לא חשוב איך שיראו אותי. אני יכול לתרום, אני יכול להיות בכל מיני מצבים, לקיים יחסים מסוימים, ובכלל אלה מתוך ההתפתחות שלי, הנימוס שלי, אני לא רוצה שהם, אני רוצה, לא רוצה לפגוע בהם אולי, להתחשב בהם, אבל רק בהם, כי אני לעצמי לא מרגיש שיש כאן איזה פרטיות או משהו, נגיד, כן? לכן כאן השאלה, איך אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, לשמור על פרטיות האדם, אני, זה תלוי מאוד מחברה, מהתפתחות החברה, מבני האדם שנמצאים בחברה שונים, אנחנו רואים, יש כאלה שיוצאים ערומים לרחובות, עבור שיהיה להם חופש הפרט, הם חושבים שזה. וישנם כאלה שלא אומרים שאנחנו צריכים להיות סגורים מראש ועד רגליים. כולם ככה עטופים ממש כמו איזה מומיה. אז יש ויש. לכן קשה לנו עדיין לקבוע מה זה נקרא פרטיות או לא פרטיות. אני חושב שפרטיות היא צריכה להיות שאנחנו מתחשבים באחרים ומשתדלים לא לגרום הרגשה לא נעימה לאחר. אנחנו צריכים להשתדל להביא את השני למצב שהוא ירגיש טוב לידי או במנחותי באיזושהי צורה. ואם זה לא חשוב לו, אני בכלל לא צריך להתבייש. נמצא הוא, לא נמצא. כי זה רק בתנאי שאני רוצה לגלות, לא רוצה לגלות מאיזה מעשים שלי, מפעולות שלי, האגואיסטיות. זאת אומרת, לא להיפגע. כן? זאת אומרת, כאן זה החשבון שלנו לא עם האדם הזר שנמצא לידי, אלא עם המצפון שלי, עם ההתחשבות שלי בשני צריך להיות. זהו.
יש משהו שכן צריך להתבייש בו, שכן צריך לא, להסתיר אותו?
בכלום.
ומה עם כל ה... דיברת על עולם, על העניינים החיצוניים, שלמשל עירום וקיום יחסים אינטימיים בחברה או משהו כזה, אבל מה עם הבושה מצורות התנהגות או מדברים פנימיים שיש בתוכי?
אם אני לא מתכוון לפגוע במישהו, אז אין לי מה להסתיר.
ובכל זאת נולדתי למשל קצת יותר קמצן, או קצת יותר איתי, או קצת יותר משהו שנתפס בחברה לא כל כך טוב.
אז זה פגם בחברה, שהיא לא יכולה לקבל אותי כמו שאני.
ואם אני עצבני למשל, שזה משהו שכן בסופו של דבר פוגע באחרים. בן אדם שיש לו פתיל קצר.
לא, אנחנו מדברים על חברה, אנחנו מדברים על היחס הנכון.
נכון.
לא על מה שקורה. לא על מה שקורה עכשיו בשטח. עכשיו בשטח לא, האדם לא יכול להתנהג בצורה חופשית. לא יבינו אותו, לא יקבלו אותו.
אוקיי.
אבל אני מדבר על המצב של החברה המתוקנת, שאז הוא, מה שהוא עושה, הוא יודע להתחשב בזולת, והוא עושה הכל כדי לעשות נוח וטוב לזולת.
ואני בכל זאת רוצה להתייחס למשל לבנת...
רק על זה אני עושה חשבון. רק על זה. שימי לב. אני עושה כך שלאנשים יהיה נעים לידי.
אז אני מדברת על תכונה למשל שהיא לא גורמת לבן אדם שלידי תחושה נעימה.
אז אני עוצר את עצמי.
זה משהו שאני צריך להתבייש בו? זה משהו שאני כן צריך?
לא להתבייש, אני צריך להתחשב עמו.
אבל לא להתבייש, אני לא צריך להסתיר את זה ואני לא צריך...
אין לנו במה להתבייש, אנחנו יצורים של הכוח עליון, ואין לי מה להתבייש כי ככה אני נוצרתי. אני צריך להתבייש אם אני הייתי יכול להיות יותר טוב, ולא בכוחותיי, כן, ולא הגעתי לתיקון כזה. אז בזה אני יכול להתבייש.
זאת אומרת שמה שאתה אומר באמת, שבן אדם שאין לו ממה להתבייש בכלל, או שחי בחברה שנותנת לו את ההרגשה שאין לו בכלל ממה להתבייש, הוא לא צריך להסתיר שום דבר, הוא לא צריך פרטיות בעצם.
לא.
בכלום, אין בנו, בטבע למשל, יש צורך בפרטיות?
לא.
יש דבר פרטי בטבע, חוץ מאשר אצל האדם?
רק בתנאי שאנחנו עושים בזה תיקון. אבל אם לא תיקון, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להתנהג כמו חיות. ולמעלה מדרגת חי, צריך להיות דרגת האדם, שבזה אני רוצה להידמות לבורא, לכוח השפעה, לכוח אהבה, שעיקר זה מתגלה ביחס לזולת, שאני מתחשב בזולת, שהוא ירגיש איתי נוח, טוב, יפה.
זה כבר אנחנו, אתה מדבר על איך אני...
זה קובע התנהגות שלי בלבד. חוץ מזה אין שום... אין לי שום כללים להתייחס להתנהגות שלי. רק בהתחשבות לזולת. לא שאני אתבייש מהם או לא אתבייש. אלא לגרום להם להיות נעים, לחיות לידי בצורה נוחה נעימה.
היום, בעולם שלנו ובחיים שלנו כיום, מאיזה שלב בן אדם צריך פרטיות בחיים שלו? באיזה שלב מתפתח הצורך בפרטיות? החשש הזה, למשל, שכן ידעו עליי, לא ידעו עליי.
בחיים שלנו רגילים?
רגילים.
לא, זה ודאי שאנחנו כולנו רוצים להסתתר, כל אחד בארבע קירות ביתו.
יש איזשהו שלב בהתפתחות שבו זה מתחיל לקרות? כי איך אמרת, ילד לא, ילד בוכה, צועק, כועס, כן רואים אותו ערום, לא רואים אותו ערום, זה בכלל לא מזיז לו, תינוק בטח שכן. מאיזה גיל זה מתחיל, הדבר הזה מתחיל להתפתח?
שהוא מתחיל להרגיש את העני שלו. מגיל 10 נגיד.
ולמה זה מתפתח?
כי הוא מרגיש שהוא יכול להיפגע.
תסביר קצת.
הוא יכול להיפגע מהחברה. יכולים לחשוב עליו לא יפה, לדבר עליו לא יפה. כדאי לו להסתיר את עצמו. הוא מתחיל להרגיש שלא נעים להיות ערום לפני כולם. אבל אם היו כולם ערומים, כמו באיזה מקום שם בשבטי אפריקה, אז לא היה לו דבר כזה. זאת אומרת, כל הדברים האלה בסך הכל זה הסכמה חברתית.
אז הצורך בפרטיות מתפתח באדם במקביל להרגשת האני שלו, וכהגנה מפגיעה אפשרית?
כן.
הצורך בפרטיות הוא משרת עוד משהו בהתפתחות האדם, חוץ מהגנה בפגיעה. נגיד, הוא קשור גם ליכולת שלו לממש את הפוטנציאל האישי שלו?
כן, זה, כאן זה, יש לך לכל הכיוונים ללכת. תשאל בצורה יותר ממוקדת, אז...
אם בגיל 10, פחות יותר, מתחיל להתפתח בילד צעיר או באדם הצעיר, מתישהו תחושת העני שלו, והיא מפתחת את הצורך בפרטיות.
אז הוא מתחיל להתבייש.
אז הוא מתחיל להתבייש. מה זה נועד לקדם באבולוציה שלו כיצור תבוני?
זה, הבושה זה דבר גדול מאוד, בסיסי מאוד, שאנחנו על ידי הבושה צריכים להגיע לדרגה גבוהה מאוד של התפתחות, בהתפתחות שלנו, אם אנחנו משתמשים בבושה בצורה נכונה, שאני מתבייש ממה שאני לא מפותח כמו אחרים, לא מחונך כמו אחרים, לא מתנהג כמו אחרים, וכן הלאה וכן הלאה.
איפה המקום של פרטיות בסיפור הזה? בצורך בפרטיות?
פרטיות שאני רוצה לפתח את עצמי, בכמה שאפשר יותר, להיות דומה לאנשים מפותחים, מחונכים, יפים, מכובדים בחברה.
הלכת איתי עכשיו לאנשים אחרים, שאלתי על הצורך בפרטיות, שזה כאילו משהו אישי שלי.
פרטיות שלי?
כן.
פרטיות שלי היא מצטמצמת בזה שאני רוצה להסתיר את עצמי, את הדברים הלא מתוקנים שלי, שמהם אני יכול להיפגע.
כן,
להיפגע, להתבייש, שאני רוצה להסתיר אותם.
עכשיו, נגיד שאתה רוצה להסתיר אותם.
כן.
ואתה לא חי ביער לבד, אתה חי בחברה אנושית.
כן.
אתה מקושר באלף ואחד דרכים.
כן.
לאנשים נוספים. ונגיד שאני ויעל זה אנשים האחרים, כלל החברה, ואתה זה הפרט שמרגיש שהוא רוצה את הפרטיות שלו. ונאמר שהיום החיים הם כאלה שכולם חודרים לך לתוך הפרטיות.
כן.
איך זה מרגיש לך? מה זה עושה לך?
אם זה אדם הרגיל...
כן, אז... כן, אדם רגיל. מה זה עושה לו?
אז כנראה שהוא מרגיש בזה השגת הגבול.
נכון, ומה זה עושה לו רגשית?
רגשית שזה מפריע לו בחיים שלו. הם כביכול לוקחים ממנו את החיים. את הפרטיים ובכלל, הוא מרגיש שזה... הם לא נותנים לו לחיות.
למה שלא יצפצף על זה ויגיב? למה זה כל כך מטריד את הבן אדם היום?
אפשר לעבוד עמו ואפשר להביא אותו למצב שזה לא כל כך השפיע עליו.
אבל עוד לפני העבודה, למה זה מטריד אותו כל כך? למה זה כל כך חשוב היום לאדם?
זה האגו שלו. פחד להיפגע. פחד מזה שיזיקו לו.
אנחנו היום, אם אני מסתכל על החיים היום ביחס ללפני 10 שנים, כחברה, או אולי לא כחברה, ככל מיני חברות, בעלות אינטרס כזה או אחר, כלכלי, יודעים על הפרט המון דברים שלא ידענו לפני 10 שנים.
נו, אז מה?
התפתחות האינטרנט, הרשתות החברתיות, כל הטכנולוגיות המתקדמות, טלפון חכם, טלוויזיה חכמה, בית חכם, אוטו חכם, הכל סביבך חכם. אתה עטוף בדברים חכמים, שמה החוכמתם בסופו של דבר? יש אולי הרבה חוכמות רבות, אבל לדיון שלנו החוכמה מתרכזת בזה שאנחנו נכיר אותך יותר ויותר ויותר. אולי פעם אפילו יגיעו לרמן, לא יודע מה, אתה מדבר עם מישהו, אנחנו יודעים... כאילו כמו האח הגדול, כאילו בכל מקום אתה מצולם, אתה מוקלט, או כאילו מרגלים סביב... לא, לא.
נו,
עכשיו, זה לפני 10 שנים לא היה. מה זה אומר עלינו כחברה? למה זה קרה לנו? למה הלכה כל הפרטיות?
אנחנו רוצים לנצל את הזולת.
תרחיב מעט.
תרחיב, זה לא עסק שלי. אני לא יודע, אבל אנחנו רוצים לנצל את הזולת, אנחנו רוצים למכור לו משהו, לחייב אותו במשהו, לשקר לו, למשוך אותו לבחירות, למשוך אותו לאיזשהו...
קניות.
מולות, כן.
יפה. זה האינטרס של החברה. עכשיו בוא רגע נחזור לפרט, שאמרנו קודם, שהוא בסך הכל רוצה את הפרטיות שלו, כי הוא מפחד שיפגיעו בו. עכשיו דיברת על האינטרס כאילו של החברה בגדול, שהיא רוצה יותר ויותר לנצל אותו. מה זה עושה לו לפרט? אמרת שמגיל 10 הוא מרגיש את הצורך בפרטיות, כי הוא פוחד להיפגע. מה זה עושה לו היום שכולם... ככה, אתה יודע, שולחים ידיים ואוזניים ורגליים לתוכו ויודעים עליו הכל, עוד לפני שהוא בעצמו אולי שם לב לדברים. מה זה עושה לו בהתפתחות שלו כבן אדם, היום? בזמננו.
זה תלוי איזה אדם.
אדם מן היישוב.
אדם מן היישוב, תשאל אותו. אני חושב שזה מאוד מגביל אותו ומאוד לוחץ עליו. לי, עליי אישית, זה לא משפיע שום דבר.
זה מאוד מגביל ולוחץ.
כן.
עכשיו, אם אנחנו חיים בחברה שהיום, הרי כולנו עוקבים, גם עכשיו שאני ואתה מדברים פה, אנחנו באולפן טלוויזיה, אבל גם אם לא היינו באולפן טלוויזיה, והיינו בסלון אצלי בבית, אז יכול להיות שהיו מקשיבים לנו עוד גורמים שלא היינו רוצים. מה זה אומר על העולם שבו אנחנו חיים, ולאן זה לוקח אותנו? למה הגענו לכזה מצב, ולאן באבולוציה של הפרטיות של האדם, ובכלל האדם, לאן זה אמור לקדם אותנו, הדבר הזה?
לזה שכל מי שמעוניין מממשלה, מאנשי פוליטיקה, אליטה, הם ידעו כל דבר ודבר על כל אחד ואחד, ועל ידי מחשבים ותוכנות, הם ידעו איך לנהל את כל אחד ואחד בצורה כזאת שהוא בעצמו לא ידע שהוא מנוהל.
אנחנו בעצם, כפרטים וכחברה, אתה חושב שאנחנו בנויים להכיל את כל המידע הזה שאחרים, בוא ניקח את המצב שבו אמרת שכולם בעצם יודעים הכל על כולם. בסדר? זה, אז מבחינתי...
לא כולנו. אנחנו לא יודעים.
הכל חשוף לכולם.
בעלי הכוח, אלה שיש להם את היכולת.
כן, ודאי שלא אנחנו.
בעלי הכוח.
מה אני יודע עלייך?
האם החברה, עכשיו אני הולכת למצב שתיארת לפני כן, שאמרת שבו בעצם אין לי מה להתבייש, לאף אחד אין מה להתבייש.
לא.
זה המצב, אתה אומר, מתחת לכל הדברים האלה, לבן אדם באמת אין במה להתבייש.
כן.
אם, עכשיו, נניח שאף אחד מאיתנו לא מתבייש, חיים בחברה שאף אחד לא מתבייש, החברה עצמה יכולה להכיל את כל המידע על כולם? מעבר לזה שהבן אדם עצמו מחליט לחשוף את
לא,
עצמו.
לא, זה תלוי איזה חברה. יכול להיות שלא לא, לא אכפת לי ש... שיודעים עליי הכל,
נכון.
אבל אחר כך הם מתחילים לעשות איתי כל מיני פעולות. לחייב אותי במשהו ולשחק איתי במשהו.
מנצלים את זה.
שאני אפילו לא מודע לזה וכן הלאה. הם שמים כל מיני מקרים כאלו וכאלו וכן הלאה. אז בזה אני כבר לא מעוניין.
אוקיי. אז בעצם את אומרת, תתאים את עצמך לחברה שבתוכה אתה, שבתוכה אתה חי.
מעין ברירה. כאן זה עניין שלא שאנחנו צריכים לשמור את הפרטיות של האדם. אי אפשר לשמור על הפרטיות של האדם כי אין פרטיות.
אוקיי.
אנחנו ערומים לגמרי, מצלמים אותנו מלמעלה, מהשמיים, ואנחנו כמו שאנחנו, כולל המחשבות וכולל הרצונות שלנו.
מי מצלם?
ההוא, לא חשוב מי. האח הגדול.
אוקיי.
כמו שאמרת. עכשיו, שאלה איך משתמשים בזה.
מי?
האח הגדול.
הגורמים שאוספים.
הגורמים שאוספים.
כן.
המידע.
כן. זה הכל.
שאלה גדולה.
כן? כאן זה השאלה. אני לא רוצה שהם ישתמשו בזה.
לרעתי.
לרעתי.
ברור.
אבל חוץ מזה, שירו את ה... תסלח ל... את אותי ערום ויעשה מה שיעשה, כמו בהמה, או מחוץ לבהמה, כך וכך, זה לא חשוב לי.
אבל אתה לא רוצה שישתמשו במידע שאוספים עליך לרעתך.
כן.
אבל כן משתמשים לרעתך ולא שואלים אותך, ואמרת לי קודם שזה עוד הולך להיות יותר חמור, שאתה תהיה עד כדי כך חשוף בצורה כזאת שינהלו אותך בלי שתדע שאתה מנועל.
כן.
נו.
מה נו?
מה עושים?
לא, נגד זה, לחנך את החברה.
כלומר?
רק להביא את החברה לחינוך, כזה שאף אחד לא ירצה להיות רע לשני. שום דבר לא יעזור אחרת. אנחנו מתקדמים למצב, לעולם, שיהיה ידע על כל אחד ואחד. מידע מאוד מדויק, על פנימיות כל אחד ואחד, וממה בדיוק הוא כך וכך וכך, זאת אומרת, וגם כן המחשבים ייתנו לכם בדיוק האלגוריתם, הפתרון, איך אתה יכול לסדר כל אחד ואחד, עד לשנות אותו לפעולות כאלה וכאלה וכאלה, ועד שתתאים אותו למוות. ואיזה מוות? שיקפוץ מהקומה או יהרוג את עצמו בצורה כזאת או אחרת?
אפשר לשחק עם הבן אדם איך שרוצים,
לגמרי, לגמרי, וכאן זה מאוד חשוב. שאנחנו נגביל את עצמנו.
במה נגביל?
שאין כאן מה לעשות. אם אתה לא מתעסק בהרמת הרמה החינוכית, הרמת האחריות, כלל אחריות החברה, אתה לא תוכל כאן לשמור על שום דבר. האנושות בזה היא תהרוס את עצמה לגמרי. תחזיר את עצמה ולטוב ובואו.
הבנתי את ה-dead end שאתה מצייר, ממש כמו שאמרת, טוב ובואו, זה אני מבין ומרגיש, גם שדיברת מאוד רגשית, הרגשתי, הכנסת אותי ללחץ גדול. אז אני רוצה עכשיו רגע את ה-dead end הזה, את הטוב ובואו, לשים רגע בצד, ולזרום איתך, נגיד, לא יודע אפילו איך וגם לא אכפת לי, נגיד שנצליח לעשות את מה שאמרת ונרים את הרמה של האחריות ואת החינוך הכלל חברתי לרמה כזאת שבאמת אנשים יתחילו להרגיש בפנים, לא בכאילו, שהם לא רוצים להזיק למישהו אחר. נגיד, ואנחנו חיים בחברה כזאת שאף אחד לא רוצה להזיק לאחר. בחברה הזאת, הפרטיות שלי נשמרת?
לא, אתה לא צריך פרטיות. אתה רק מתחשב איך לא לגרום אי נעימות לנו.
אני.
כן.
אבל מה אתם יודעים עליי? אתם שומרים על הפרטיות שלי?
אנחנו יודעים עליך נגיד הכל, אבל אם אנחנו לא רוצים להזיק לך, אז אין לכם מה להתבייש ומה לעשות. אתה כמו תינוק בידיים של אמא. הוא מתבייש?
לא נראה לי.
לא. זה
הכי רגוע שיש.
ככה זה.
מה תהיה הזהות שלי אז? כי יש לנו הרגשה שהפרטיות שלנו היא סוג של זהות שאנחנו מייצרים לעצמנו. איזה מין זהות תהיה לי אז? במצב שבו...
לפרט, איזה זהות תהיה יהודית לפרט מסוים, בשונה מפרט אחר?
עד כמה שאת פועלת לטובת החברה. בלבד.
היום הזהות שלי זה איך שאני מציגה את עצמי. ואני בוחרת להציג את עצמי בכל מקום אחר.
במה את מציגה את עצמך?
בהתנהגות.
מה ההתנהגות? מה ההתנהגות? אז אני שוב אומר, רק מה שאת עושה לטובת החברה. שום דבר חוץ מזה את לא צריכה להציג. כל היתר, תסלחי לי, מה שאת עושה באימה.
מה שהיא תעשה בחברת העתיד הזאת שציירנו פה כאן, לטובת החברה, זה יהיה התרומה הפרטית הייחודית שלה?
כן, ודאי שהיא עושה את זה בהכרה, בהבנה, ביגיעה.
ולי תהיה תרומה פרטית יהודית אחרת משלי?
כן.
זאת אומרת, בחברה כזאת האינדיבידואל מוסיף להתקיים, אלא שהוא כבר מפסיק לפחד, זה מה שאתה אומר?
לא, הוא מתקיים בצורה אחרת כאינדיבידואל.
באיזו?
שהתרומה שלו לחברה, זה התמונה שלו, זה תעודת זהות שלו.
זאת אומרת...
עד כמה ובמה הוא תורם לחברה.
הוא במיוחד.
כן, כל אחד ואחד.
שזה שונה מאחר.
כן.
זאת אומרת, לסכם, כי הזמן שלנו נגמר, הפרטיות בעולם של מהר, מה היא? מה מהותה?
כמה שאני תורם לחברה, משקיע בחברה, מקדם את החברה, זה הפרטיות שלי. זה הפרט, זה אני.
זה לחברה אבל.
לחברה. כמה אני משקיע בחברה?
זה גם העני וזה גם...
זה העני בחברה. אין לי יותר מזה.
מה זאת אומרת אין לי יותר מזה?
אין, מה אני בעצמי.
מעניין מאוד, הרב לייטמן.
אם אני לעצמי, מי אני?
תודה. הזמן שלנו נגמר לצערנו הרב. תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. תבואו שוב. כל טוב, להתראות.